ברוכים הבאים לפודקאסט כבר לא שקופים. אני ענת שרפק מכנאי, מנהלת קהילת הבית לחולי טרשת נפוצה. אצלנו בקהילה אנחנו מאמינים שבעזרת ידע, מידע וסיפורי השראה, אנחנו יכולים ללמוד איך לנהל את המחלה בדרכים שונות ומגוונות, במקום לתת למחלה לנהל אותנו. בפודקאסט ביוזמתה של עירית לוזון, מנכ"לית עמותת הבית לחולי טרשת נפוצה, אנחנו מזמינים אנשים ומומחים מעוררי השראה לשיחה מקצועית ואישית, בלי פילטרים, במטרה ללמוד מהם על האני מאמין שלהם, על מסע חייהם לצד המחלה, על תפיסת עולמם, על דרכי ההתמודדות שלהם, ומה מניע אותם להיות בצד המטפל ולעזור לאחרים.
ערב טוב לכל חברי קהילת הבית לחולי טרשת נפוצה. הערב אנחנו מארחים בקהילה למפגש מיוחד, שני מומחים מובילים מבית חולים בלינסון, דוקטור ירון וץ, רופא מומחה ברפואה פיזיקלית ושיקום, ומרכז תחום שיקום טרשת נפוצה, ודוקטור עדי וילף ירקוני, סגנית מנהל מחלקה נוירולוגית ומנהל תחום טרשת נפוצה. ובמפגש נדבר ביחד ונצלול קודם כל על בשורה חדשה, על מרכז שיקום חדש לטרשת נפוצה בבית חולים בלינסון, אנחנו נרחיב על זה עוד רבות, שהם מקימים יחדיו, וכמובן נשאל מלא שאלות על עולם השיקום בטרשת נפוצה, אפשרויות מוכרות, איזה כלים, שיטות פחות מוכרות ומוכרים, וכל מה שאנחנו רוצים זה בסך הכל לסייע ולשפר את התפקוד ואת איכות החיים של חולי טרשת נפוצה, חלק בלתי נפרד ומשמעותי מההתמודדות היומיומית עם המחלה. אז ערב טוב לכם, ואיזה כיף שאתם פה איתנו בקהילה.
ערב טוב.
ערב טוב, תודה לכם על ההזמנה, שמחים להיות פה.
בשמחה, תודה.
תודה על ההזדמנות לדבר על נושא חשוב כל כך.
חשוב ועם בשורה, שזה אנחנו אוהבים להיות ככה מבשרי הבשורות. אז דוקטור ירון, אנחנו נתחיל איתך. שיקום קלאסי, שיקום יהודי לטרשת נפוצה, תעשה לנו קצת סדר מה ההבדל, איך זה מתנהג.
טוב, אז קודם כל תודה שוב על ההזמנה, ואני מאוד שמח וגאה להיות פה עם דוקטור עדי ששותפתי לדרך ולמרכז החדש לנו בבלינסון, ולכם על הזמן שפיניתם להצטרף אלינו. אני חושב שהדגש העיקרי בהבדל הוא שאם אנחנו מדברים על שיקום קלאסי מה שנקרא, זה שיקום שמגיע אחרי איזשהו אירוע או מחלה משמעותי שגורם לירידה תפקודית למי שעובר אותה, למטופלת, ובדרך כלל הוא יחיד, זאת אומרת זה אירוע אחד. וכשאנחנו מדברים על שיקום של טרשת נפוצה, ההבדל העיקרי זה שאנחנו מדברים על, לא על אירוע, אלא על מחלה כרונית עם מהלך פרוגרסיבי, שמדובר באירוע שמלווה מטופלים צעירים, ולכן יש פה בעצם ליווי לאורך תקופה מאוד ארוכה, שבה יכולים להיות, כמובן כל אחד בהתאם למקרה, ירידה תפקודית, ולכן השיקום הוא מאוד דינמי ועוד מותאם למצב, ודורש הבנה מעמיקה של המחלה ושל התסמינים שבה היא באה לידי ביטוי, כדי להצליח לתת המענה בצורה הכי מקצועית וטובה.
באיזה שלב אנחנו בכלל מכניסים את הנושא של השיקום? מתי נכון יותר להתחיל? האם זה בעצם קורה רק אחרי הפניה מנוירולוג או נוירולוגית בחירה, או שבעצם מטפלים בנו, או שגם רופא המשפחה היום, כן? כאילו אם יש איזשהו חיבור, לינקג' יותר חזק היום, גם בין התחום השיקומי לבין רופא המשפחה, מי אמון על, אתה יודע, להעביר אותנו הלאה ולהגיד, חבר'ה, זה הזמן להתחיל את השיקום.
אז יש הבדל בין הרצוי למצוי, אני חושב. ברצוי, להתחיל אתמול, אבל ברצינות כמה שיותר מוקדם. יכולים לקבל הפנייה גם מרופא משפחה וגם מנאורולוג. אחד מהמטרות שלנו בלהקים את המרכז המשותף הזה של הנאורולוגים בהובלתה של עדי ושל השיקום, זה בדיוק זה, זה ליצור כתובת אחידה שבעצם אמורה לתת המענה בצורה המשכית ביחד, ולא לחכות באמת ליפול בין הכיסאות. אבל בגדול, באופן כללי, בטרשת נפוצה, השיקום צריך להתחיל כבר מההתחלה, ולא לחכות לשלבים בהם כבר, מה שנקרא, אין ברירה, או שמרגישים שכבר הגיעו מים הנפש, אז אני צריך להגיע, אלא לנסות להתחיל את השיקום מוקדם ככל האפשר, גם בשלבים הראשונים, שבעצם אין אולי ליקויים תפקודיים מאוד בולטים, זה הזמן האידיאלי.
אמרת מקודם בין הרצוי למצוי, והשאלה הבאה שרציתי לשאול זה, בעצם, האם השיקום יכול להאט התקדמות של המחלה, או שהוא רק משפר תפקוד, ועד כמה כשאני באה לנושא של שיקום, בתור מטופלת או מטופל, עד כמה גם אני פוגשת את הבן הרצוי למצוי, עד כמה לפעמים יש לי אולי רצון, אבל אז אני פוגשת את המציאות, או עד כמה לפעמים יש את כל הכלים, כן, ברמת השיקום, כאילו הכל פתוח לי, ודווקא פוגשים את המוטיבציה הפנימית של המטופל או המטופלת, ואז עדיין יש איזשהו פער בין הרצוי והמצוי, בשביל לקבל את התוצאות הרצויות.
אז קודם כל זה באמת מאוד אינדיבידואלי, ולכן זה לא איזשהו משהו שאנחנו יכולים להגיד קאסטום לכולם, שיש לנו את החבילה ופשוט ניתן אותה, אלא באמת במלוא מובן המילה מותאם אישית, זו חליפה שנתפרת אישית למטופל, בהתאם באמת למאפיינים, גם האישיותיים, מוטיבציוני יותר או פחות, וגם התמיכה של המשפחה, את כל כלל המרכיבים האלה אנחנו מנסים לקחת בחשבון וביחד לנסות להתאים את התהליך המותאם השיקומי, הטוב ביותר והמותאם בצורה אידיאלית. לגבי ההשפעה של השיקום, אז ברור ששיקום תפקידו בראש ובראשונה להתייחס לחלק התפקודי. Okay? בשאיפה לשפר עד כמה שניתן תפקוד, אבל בוודאי לשמר תפקוד נוכחי. ולכן הוא חשוב כתהליך שהולך יד ביד עם הטיפול הנאורולוגי, עם הטיפול התרופתי, שעליהם כמובן אמונים הנאורולוגים. כן, אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד מחקרים בשנים האחרונות שמדברים על ההשפעה של השיקום לא רק בפן התפקודי, אלא גם בפן של איכות החיים. לדוגמה, אנחנו יודעים שאוכלוסיית חולי טרשת נפוצה יש להם נטייה באופן סטטיסטי להיות פחות פעילים מכל שאר האנשים שבאים בהשוואה, ולכן הנטייה שלהם לפתח מחלות נלוות מוקדם יותר לאור אורך החיים הפחות פעיל. לכן עוד פעם יש פה מקום לשיקום, כי אם אנחנו נתערב שיקומית ונפעל בצורה שמשלבת לא רק שיקום הקלאסי שעולה לרוב האנשים בראש שהם שומעים שיקום, שזה בעצם איזשהם תרגילים, אלא גם ממש הדרכה והכוונה לאורח חיים, אנחנו רוצים לנסות למנוע גם את אותם מחלות נלוות, להפחית אותם, ובכך בעצם כן לשפר גם את השרידות.
אותנו לתהליך של איך בונים תוכנית שיקום, מתי אצלכם, אתה יודע, אתה צריך לדבר בכאילו, בעצם זה בינך ובין דוקטור ירקוני, המטופלים הופכים להיות משותפים, מה השלבים? מה המטופל יודע או לא יודע מאחורי הקלעים? עד כמה אתם משותפים אחד השני על המטופל או על המטופלת בשביל באמת לבנות את ולהתאים את התוכנית הכי נכונה והכי מדויקת, וכמו שאמרת, בהתאמה אישית בעצם.
אז א', באופן ספציפי במרכז שאנחנו הקמנו ועובדים ביחד, אני חושב שאחד הדברים הייחודיים שאני מאוד מאמין בהם ומאוד שמח עליהם, זה אנחנו עושים אחת לחודש מרפאה רב מקצועית, שהיא כוללת את עדי, את הנאורולוגים, את הנאורואימונולוגים כלומר, את אותי, ואת הצוות של הפיזיותרפיה וריפוי בעיסוק, של עדי ושלומי, אנחנו עושים מרפאה ביחד. בעצם ימי הערכה, מעין צ'קאפ כאלה אם תרצי, שבהם אנחנו באים קצת ליום ארוך, ומצד שני הוא נותן לנו המון אינפורמציה כדי לצאת לדרך. אנחנו עושים כאלה כבר אחת לחודש, כאשר אנחנו מקווים להעלות אפשרויות נוספות בסגנון הזה, אבל ככלל, תוכנית שיקומית היא שיתוף, יחד איתכם המטופלים. אנחנו רוצים לעבוד על המטרות שחשובות לכם. כמובן שהן צריכות להיות מטרות שהן ברות השגה וריאליות, אבל בהחלט כל אחד מגיע עם המטרה שלו. לאחד זה יכול להיות להישפר בניידות, לאחר זה יכול להיות שיהיה לו יותר כוח לנגן בגיטרה או לשחק עם הילדים. וכל מטרה כזאת היא מטרה שיקומית ראויה. אחרי שאנחנו מבינים את המטרות של המטופלים, אנחנו צריכים גם לקבל קצת יותר מידע מעמיק מבחינת הנמנזה, השאלון הרפואי שיקומי שלנו, וגם כמובן אנחנו משתמשים בשאלונים, שאלונים שמקובלים בעולם השיקום טרשת, ובהערכות של טסטים, בהערכות מדידות יותר, שנותן לנו גם הערכה נומרית, שמשמשת אותנו גם תוך כדי התהליך, לראות באמת בשאיפה את הניסחונות תוך כדי, ולראות את השינוי שחל תוך כדי התהליך השיקום, וגם כדי להכווין מטרות. אז השילוב הזה של כל השאלונים, הערכות האובייקטיביות והמטרות עם המטופל, יחד אנחנו בעצם רוקמים את התוכנית ומתקדמים ביחד. משם אפשר לכוון לאיזה סוג שיקום כמובן.
בתוך המטרות של השיקום בעצם נכנסים גם זמנים? זאת אומרת, אני יכולה כבר לדעת תוך כמה זמן, 5 חודשים, חצי שנה, שנה, אני אמורה לראות שיפור בתוצאות, שיפור בתפקודים מסוימים, האם אנשים יש להם ציפייה באמת לאגד את זה בתוך time frame, בתוך מסגרת של זמן, האם זה מייצר אצלהם יותר מוטיבציה, שאם אנחנו אומרים סתם 4 חודשים, ובסוף אחרי 3 חודשים הגעתי למטרה, ואני רואה איזה שיפור, אז אולי זה איזה בוסט כזה יותר גדול למוטיבציה, או הפוך. ואולי לפעמים המוטיבציה ככה בורחת מהחלון, כי לא הצלחתי לעמוד במטרות ובזמנים.
אז א', זו שאלה אחת הנפוצות, כמה זמן? והתשובה הפחות אולי נעימה היא שאנחנו לא עובדים עם זמנים. כי בסוף זה כל אחד הוא מקרה לגופו. כולנו שונים אחד מהשני עוד הרבה לפני האירוע או מחלת הטרשת במקרה הזה, ובטח ובטח גם איתה. ולכן מאוד קשה להגיד עם זמנים, ואנחנו לא עובדים עם זמנים, אנחנו עובדים עם מטרות תפקודיות. אבל בהחלט יש מטרות שהן יחסית יותר, אני יכול להעריך שיהיה קצת יותר מהיר נגיד לקרוא לזה, להגיע אליהם. לדוגמה, אם זה יהיה שימוש באביזרים לצורך יציבות, אז ללמוד להשתמש באביזרים או להתאים את האביזר, הסד או הקביים או איזשהו אביזר לשיפור הליכה, כן יכול להיות יחסית מהיר יותר מאשר מטרה שבה אנחנו רוצים לעבוד על שיווי משקל, שפה אנחנו כבר מדברים על איזשהו תהליך הרבה יותר ארוך. ואני אגיד לך מה שאני אומר לכל המטופלים שלנו. אנחנו מדברים על מראטון ולא על ספרינט, ולכן אנחנו צריכים לשמור כוחות ולהבין שזה תהליך ארוך, ולדעת לחלק את האנרגיה בהתאם.
איזה שירותים זמינים יהיו במרכז החדש, בבלינסון? אם זה לא יודע, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, אמרת רב מערכתי גם, מה, אתה יודע, מה בסוף יכלול המרכז ברמה השיקומית?
אז יש לנו צוות מאוד גדול, צוות שממוקצע בלעבוד עם טרשת נפוצה, יש לנו, עובדים איתנו בצוות פיזיותרפיסטים, מרפאות בעיסוק, קליניות תקשורת, תזונאיות, עובד סוציאלי, פסיכולוג שיקומי, זה הצוות נקרא לזה הראשוני שעובד ובעצם עוזר לכל תהליך השיקום, ועובדים איתנו גם יועצים בתחומים ספציפיים עם נושאים שבהם נוגעים מאוד בצורה נפוצה לחולי הטרשת, אם זה אורולוג ואם זה פסיכיאטר, והם זמינים לנו בעצם ללוות אותנו כל אחד על פי הצורך, ובעצם אנחנו משלבים את זה במרכז החדש שלנו, שאנחנו מקווים שיפתח בעזרת השם בסוף, לאחר תום המלחמה, אז מחכה לנו בעצם מקום שהוא עם קדמה טכנולוגית של באמת כל המכשירים השיקומיים שרכשנו במיוחד למרכז הזה, כולל מעבדת הליכה חדשה, ובעצם אנחנו נשתמש בכל המרחב כדי לנסות להשתמש ולהעניק את השיקום הטוב ביותר שאפשר.
מדהים. קודם כל, תודה לבינתיים, אני אחזור אליך עוד מעט. דוקטור ירקוני, ערב טוב.
ערב טוב, תודה.
אז אנחנו רגילים שאת חוקרת ואוטודידקטית, ונמצאת בכל הכנסים הבינלאומיים, גם כשאת טסה וגם בזום לא מפסידה אף אחד. וברור לנו שהמרכז שיקום הזה, במה שבנית ביחד עם הקולגות המקצועיות שאיתך, הוא לא מרכז שיקום רגיל. אז מה הוא באמת ככה שונה בו, מה מאפיין אותו לעומת מסגרות קיימות שנמצאות בחוץ?
זה קודם כל ההקמה של המרכז שיקום הזה, זה חלום שהתחיל עוד מהרגע שממש התחלתי להיות נורו-אימונולוגית, מתוך ההבנה של הראייה ההוליסטית של המחלה, ודיברנו על זה הרבה גם במפגשים אחרים וקודמים שלנו. להיות חולה במחלה כרונית, בין אם זה טרשת נפוצה, מחלות אחרות, זה מכלול של הרבה דברים, זה לא לתת את התרופה ולפגוש את הנורולוג פעם בחצי שנה. ועל מנת שלמטופלים שלנו יהיה את האורך חיים המקסימלי, הטוב ביותר, כל מטופל ומה שהוא רוצה ויכול להגיע אליו, אנחנו חייבים להסתכל על זה בצורה הוליסטית. ואין ספק ששיקום הוא חלק בלתי נפרד מהטיפול או מהאורך חיים שמטופלי טרשת נפוצה צריכים לסגל לעצמם, ואני מאוד שמחה שסוף סוף אנחנו יכולים לבנות את החלום הזה בעזרת מחלקת השיקום שלנו, בעזרת ירון ואט, שככה אנחנו עובדים מאוד קרוב. אבל לפני שאני אדבר על המרכז, אני רק רוצה לציין שלצערנו המרכז קצת מתעכב לאור הפתיחה הרשמית שלו, מתעכבת קצת לאור המלחמה והדברים האחרונים, אבל אנחנו עדיין מאוד נרגשים ונלווים לקראת, וכמובן שחברי הקהילה ואתם תהיו הראשונים לדעת ולהתעדכן בתאריך הפתיחה לכשיהיה.
מי בעצם קהל היעד של המרכז? יש לנו, אנחנו שומעים לא מעט על מאובחנים חדשים מהשנתיים, שנתיים וחצי האחרונות. יש גם ככה קולגות שבמקביל בודקים אם יש לזה השפעת המלחמה, הקשר, הקורונה, קשר, כל מיני דברים בעצם שהיו, שקרו בתקופות האלה. אז יש מאובחנים חדשים ויש מאובחנים ותיקים. למי בעצם מתאים השיקום? ומצד שני, דוקטור וץ גם אמר ש... יש תוכנית מותאמת אישית, אז אנחנו מדברים על גיל השלישי, אנחנו מדברים על חולים ותיקים, אנחנו מדברים על הצעירים יותר, שקום אצלהם יכול להיות שהוא נראה אחרת, הם יותר נמרצים, הם רק התחילו ככה את החיים, אמנם קיבלו את הבשורה, אבל בעצם הם באמת, הגוף כאילו יכול אולי באמת להשתקם יותר טוב, איך זה עובד גם בהתאמה של התוכניות, וגם בקהלי יעד, וגם בכל הצוות שאתם עוטפים אותם, בתוך ההתמחויות או התת התמחויות שלכם.
אז תראי, אני חושבת שאני רוצה לחזור לשאלה הזאת, אני פשוט עכשיו נזכרתי שלא לגמרי עניתי על השאלה הקודמת שהיא גם חשובה, אז אני אענה על שתיהן ביחד.
מעולה.
לגבי מה שיש כרגע, לפחות להם מטופלים של כללית, ולרוב מטופלי טרשת נפוצה, יש אופציות של פיזיותרפיה בקהילה, ששם יש כמה בעיות, גם יש בעיה של זמינות, שאני מניחה שכל חברי הקהילה יודעים ומכירים, שאין זמינות מספיק גבוהה לפיזיותרפיה בקהילה, והבעיה השנייה זה התמקצעות, שכמו שדוקטור וץ אמר בצורה מאוד טובה, רוב הפיזיותרפיסטים שעובדים בקהילה, הם בדרך כלל לתת לפגיעות במרפק, לאורתופד, לדברים, החלמות מאורתופדיה, כמובן שחולי טרשת נפוצה, זו אוכלוסייה אחרת לגמרי, עם צרכים שונים, עם בעיות שונות ולכן אז גם מבחינת הזמינות וגם מבחינת המקצועיות, הפיזיותרפיה בחוץ היא לא מספיק טובה. זה דבר אחד. דבר שני שמיוחד בהקמה של מרכז שיקומי, שזה לא רק פיזיותרפיה. אני חושבת שזה הדגש שגם צריך להיות. זאת אומרת, מטופל לא רק צריך את השניים, שלושה פעם בשבוע לראות פיזיותרפיסט, להזיז את היד ימינה ושמאלה. צריך, הראייה היא הרבה יותר רחבה, צריך התאמת אביזרי הליכה אם צריך, כמובן שצריך פיזיותרפיה, אבל גם צריך פיזיותרפיה שהיא מקצועית ומותאמת, ריפוי קוגניטיבי למי שצריך, ריפוי בעיסוק למי שצריך, זאת אומרת, מה שמטופל מקבל הוא הרבה הרבה יותר רחב, מתרגילי פיזיותרפיה פעם בשבוע, פעם בשבועיים, במקרה הטוב, אם מצליחים להשיג פיזיותרפיה בקהילה. זה בנושא אחד, בנושא של למי זה מתאים, אז ככה שבנינו את המסלולים בראש, אז אנחנו חילקנו אותם לשלושה מסלולים עיקריים, כמובן, שוב, ביום יום שלנו אנחנו רואים שזה לא תמיד עובד ככה, אבל בעצם יש לנו את המטופלים אחרי התקף, שיש עכשיו משהו אקוטי, חדש, התקף של מיאליטיס דלקת בחוט השדרה, עם חולשה חדשה של רגל ימין שדורשת איזשהו שיקום כרגע אקוטי, אחרי אשפוז ודברים כאלה, אז זה באמת יכול להיות מטופלים חדשים, או מטופלים שעדיין לא קיבלו טיפול, ולרוב זה באמת מטופלים צעירים, אבל לא רק. אז זה מסלול שיקומי אחד, שהוא הרבה פעמים מתבצע במסגרת אשפוז, שגם יש לנו את האופציה של שיקום באשפוז אצלנו, שגם אנחנו מאוד מנסים לקדם גם חולים דלקתיים שהגיעו לשיקום באשפוז אצלנו. אז זה דבר אחד. הדבר השני, שהקצה השני של הדבר הזה, זה משהו שאנחנו קוראים לו maintenance. מה זה אומר? משהו תחזוקתי. וזה קצת מתחבר למה ששאלת קודם את דוקטור וץ על עניין של זמן, שאני גם לא כל כך אוהבת להגיד את זה, כי בעצם פיזיותרפיה או שיקום או משהו זה אורח חיים, זה כמו שאנחנו לא שואל, לא, בן אדם לא שואל כמה זמן אני צריך להיות בדיאטה או כמה זמן אני צריך זה, יש איזושהי שגרת חיים שצריכה להיכנס, ובצורה צריך גם להיכנס כל מטופל דברים שלו, התרגילים של הפיזיותרפיה או הקוגניטיבי או הריפוי בעיסוק או מה שזה לא יהיה. אז זה משהו שהוא מיינטננס, ויש מטופלים שצריכים את המיינטננס הזה בצורה יותר אינטנסיבית, וזה הקבוצה השנייה. ובין לבין יש את המטופלים, שזה בטח אני בטוחה שחברי הקהילה מאוד מתחברים לזה, שפתאום יש איזושהי הידרדרות, שלא בהכרח התקף, אבל פתאום שמו לב שבחצי שנה האחרונה הם הרבה פחות טובים, וצריך איזשהו בוסט. כלומר, צריך עכשיו שלושה, חמישה, לא יודעת מה. שבועות, חודשים, שוב אני לא אדבר בזה, תלוי במטופל, שצריך לתת איזה בוסט שיקומי, כדי לייצב את המטופל, ואז אחר כך להמשיך במיינטננס. זה לא חייב להיות אחרי התקף, זה יכול להיות גם חולים פרוגרסיביים, זה יכול להיות חולים בכל קשת, הגילאים והדברים, ואפשר לעשות. כי את דיברת על הנכון, מטופלים צעירים אמנם, כביכול הם מועמדים יותר טובים, מצד שני גם בגיל המבוגר יש חשיבות עוד יותר גדולה לביצוע פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק בכל הדברים האלה, כי גם יש קומורבידיטיז, יש עוד תחלואה, וגם יש, הרזרבה היא יותר נמוכה, אז אנחנו רוצים לשמר כמה שיותר. אני יודעת שהייתה תשובה ארוכה, אבל עניתי על שתי שאלות.
מעולה. איך אני יכולה בעצם להתקבל למרכז? אני צריכה פנייה, שירותים זמינים קופה חולים, הזכרת מקודם את כללית, אם יש עוד קופות שעשו איתכם איזה שיתוף פעולה. מה אנחנו צריכים לדעת? שכשהמרכז אחרי המלחמה ייפתח, אם אנחנו רוצים להגיע, והאם אני חייבת להיות מטופלת אצלכם במחלקת בתחום הטרשת בבלינסון, או אני יכולה גם להיות חברה אצלכם במרכז לשיקום, ואולי לאט לאט גם לעבור אליכם בטיפול ובתמיכה של הטרשת.
אז ככה, אז קודם כל כרגע, עד שהמרכז ייפתח באופן רשמי, אנחנו עובדים וכבר מתחילים לשלוח מטופלים שלנו למרפאה המשותפת, שדוקטור וץ דיבר עליה, המרפאה המשותפת שכוללת את הנוירואימונולוגים במוסד שלנו, שזה כמובן דוקטור אלמן ודוקטור לוטן וטולקובסקי, שבטח אתם מכירים, ואנחנו עובדים ביחד עם דוקטור וץ ומתייעצים איתו ועושים פעם לחודש את הערכות האלה, וכן מנסים כבר עכשיו למצוא אופציות של שיקום יום במסגרת של מה שיש, או אשפוז ביתי, זאת אומרת כבר עכשיו אנחנו מתחילים לאט לאט לשלוח את המטופלים שלנו באופן יזום. כמובן שכשיפתח המרכז יהיה לנו אופציה לקבל יותר מטופלים, ובהתחלה אני מניחה שזה יהיה יותר מטופלים שלנו, כדי שנוכל, שבמרכז שלנו, שנוכל ככה לעשות fine tuning ולעשות התאמה של הזה, אבל בסופו של דבר המרכז הזה אמור להיות מרכז שיקום שייתן מענה לכל חולי טרשת הנפוצה, מכל קופות החולים ומכל המקומות בארץ, כי בעצם המטרה שלנו זה לעזור לטרשת נפוצה, לחולי טרשת נפוצה, לא רק לחולי טרשת נפוצה שנמצאים במעקב שלנו, אני מאוד מעריכה גם את המרכזים האחרים ומקומות אחרים, ובסך הכל כל חולי טרשת הנפוצה צריכים לקבל מענה טוב יותר, ולצערי אין מספיק מקומות שיקום טובים בארץ.
אז אני רוצה ברשותכם, אתה רוצה להוסיף? תוסיף בבקשה.
רק אגיד שבאמת עד שנפתח רשמית, אז כרגע אנחנו בהולד של שבועיים וקצת לאור המצב לצערנו, אבל בהחלט אנחנו עד המלחמה מטופלים אצלנו גם מאושפזים באשפוז מלא וגם באשפוז היום שלנו, כרגע זה בכמויות קטנות להתחלה, אבל בהחלט אנחנו כבר מקבלים, אני מאוד מקווה שבקרוב נחזור, וגם יש לנו מרפאה, אנחנו עושים גם מרפאה שיקומית, לא רב מקצועית, זאת אומרת מרפאת שיקום של רופא שיקום שאני מבצע גם, זאת אומרת אנחנו מנסים להעלות את האפשרויות על מנת להגיע אלינו, ואם תרצי נשמח להביא לכם, להעביר דרכך בהמשך את הכתובת מייל, לשלום לשם את ההפניות כדי שנוכל לשבץ.
קודם כל בשמחה, ואם אתה כבר איתי, לפני שאני אעבור עוד מעט לשאול על שאלות כללית על עולם השיקום את שניכם, רציתי לשאול אותך דוקטור, קצת על הקטיר, את דוקטור ירקוני אנחנו אוהבים לראיין וראיינו הרבה, וכבר יצא לי לשאול אותה למה היא כל כך מאוהבת באיבר שנקרא מוח, ולמה בחרה בנוירולוגיה, ולמה התמחות בטרשת נפוצה, ואת הנוירולוגים זה קל, כי המוח כאילו זה איבר שנורא מבריק להם, ומסקרן אותם, ואוהבים לחקור אותו, ויש עוד הרבה מה לחקור, כי עם תחס אנחנו כמעט ולא יודעים עליו כלום. אבל אני רוצה לשאול אותך, מה גרם לך בתוך עולם השיקום, דווקא להתמחות בטרשת נפוצה, דווקא לעבוד עם טרשתיים, דווקא לתת מענה, כי אצל כל אחד המחלה מתבטאת קצת אחרת, נראית קצת אחרת, נכון? שיש פטיג, או יש ספזם, או יש קושי באיזה בניידות, וככה בהתניידות, אבל באמת, באמת, אצל כל אחת ואחת, זה קצת בצורה אחרת, וזה רק אומר שהשיקום גם קצת בצורה בעצם אחרת, ותמיד אני גם אשאל בשביל האחים שלנו הפרוגרסיביים שהם חברי הקהילה, כי הרבה פעמים אם זה על נושא של תרופות, אז קצת הם יותר מקוקחים, ודווקא נראה לי שבעולם השיקום, אני חושבת שיש להם סוף כל סוף קצת יותר מענה, ותוכניות יותר מותאמות אישית לעזור גם להם בשיקום שלהם.
אז אני אתחיל בחלק הראשון, הלכתי לכיוון התמחות בשיקום, כי בעיניי אני אוהב להסתכל בצורה של תפקוד, בצורה של לא המחלה, אלא איך אנחנו חיים, ואיך זה משפיע על החיים, ואיך אנחנו מצליחים להגיע לאיכות החיים הכי טובה שאפשר, בהינתן מה שקרה. וזה מביא איתו את היתרון שאני אוהב בהתמחות שלי, שזה בעצם קשר ארוך טווח עם המטופלים. ואיזשהו מסע שאני זוכה ללוות אותם, ולהיות חלק ממנו, שהוא מאוד קשה, בטח בהתחלה, כי בסוף אתה מגיע להם להיות מאושפז בשיקום אחרי אירוע משמעותי לרוב. אבל כן, זה משהו שהוא לאורך זמן, ויש לך את הזכות להיות חלק במסע ולהשפיע. ובתפיסה שלי, התפקוד בסוף זה מה שחשוב, וזה מה שמשך אותי לכיוון הזה. ספציפית, אני מגיע, את ההתמחות שלי עשיתי בבית לוינשטיין, ולאחר מכן עבדתי במחלקה לשיקום שדרה בסוף ההתמחות, במקביל בעצם להתעסקות עם טרשת, אבל האמת היא שהתחלתי להתעסק עם טרשת נפוצה במהלך ההתמחות, שהכרתי דוקטור עדי ודוקטור הלמן כחלק מהרוטציות שלנו בהתמחות, ובעצם נחשפתי להמון מטופלים צעירים מאוד שיש להם קשיים, כל אחד, כמו שאת אמרת, שונים ומגוונים, אבל המון קשיים תפקודיים, ולא היה מענה נורמלי. המטופלים המושפזים בשיקום בטרשת, שיצא לי לראות עד אותו הזמן, היו באמת במצבים מאוד מאוד מתקדמים. זה לא שלא היה מה לעזור, כאמור יש, אבל תפיסתית, ברפואה אנחנו תמיד אומרים שהרפואה הכי טובה היא רפואה מונעת. אז אם אנחנו מדברים על רפואה מונעת, אנחנו צריכים לעשות את ההתערבות הזו לפני. ולכן התחלנו בעצם לעבוד ביחד עוד מאז מימי ההתמחות, ולאט לאט הקשר התפתח וצמח עוד שהיינו בבתי חולים שונים, וכמובן שברגע שכרגע אני עובד בבלינסון מעל שנה וחצי, אז מאפשר לנו לפתח את ביחד את המרכז שלנו. לגבי הטיפול הפרוגרסיבי, אז חד משמעית יש מקום לשיקום גם בשלב הזה של המחלה. כמובן שאנחנו צריכים לקחת בחשבון שאנחנו מדברים על התאמת מטרות שהן אחרות. אנחנו שמים דגש מאוד גדול על מניעה של סיבוכים אופיינים, אנחנו שמים דגש מאוד על שיפור איכות החיים, על התאמות והמלצות להתאמות סביבתיות, כדי לתת כמה שיותר איכות לחיים וכמה שפחות להוריד את ההשפעה של התסמינים. ככה תוך כדי שאנחנו מדברים אני יכול לתת לך את הדוגמה האחרונה, היא מטופלת שלנו עם מחלה יחסית ותיקה, עם טרשת פרוגרסיבית, שהגיעה אלינו בעצם למרפאה המשותפת, ולאחר מכן לאשפוז בשיקום, כאשר היא כבר היא על כיסא גלגלים אמונה, ובעצם לא התניידה ולא הצליחה להתהלך כבר תקופה ממושכת. והמטרות היו הרבה יותר צנועות. Okay? המטרות היו להגיע להליכה בבית, לתרגל הליכה. ולשמחתי, לא רק שהגענו למטרה הזאת, זאת אומרת, היא הגיעה ואנחנו עזרנו לה, המטרה היותר מרגשת מבחינתה, וכמובן שאי אפשר לעמוד מהצד ולא להתרגש יחד איתה, היה שהיא הגיעה אלינו והראתה לנו תמונות מזה שהיא הצליחה לבשל, אחרי שעבדנו על אסטרטגיות ועל איך אפשר בכל זאת לעבוד בישיבה, בתנאים, לסדר את הסביבה שלה כדי שהיא תצליח לעשות את מה שחשוב לה. ואין דבר יותר מספק ומרגש לראות את ההצלחות האלה, שהן ענקיות בשביל כל אחד.
מדהים, תענוג, תענוג.
אני רק רוצה, כן, אני רק רוצה באמת להוסיף לדברים שאני כל כך מתחברת אליהם, ולהגיד שכשאומרים שיקום, לפעמים זה נשמע כמו איזה סיסמה. בוא נלך לשיקום, מה המטרות של שיקום? לא, המטרות הן באמת מאוד מאוד פרקטיות, והמטרות הן באמת, גם אם יש מגבלה, איך אני מגיע למקסימום עם המגבלה הזאת, איך אני יכול לעשות דברים בנוסף. זאת אומרת, אם זה התאמת אביזר הליכה, למשל סתם, אני עד לפני שהכרתי את דוקטור ואץ, אז הייתי שולח מטופלים בקהילה לפיזיותרפיה, להתאים אביזר הליכה, הם היו חוזרים אליי, או שהפיזיותרפיסט לא ידע מה לעשות עם זה, או שהתאימו לו משהו שזה לא נוח לו, ועכשיו הוא לא יכול להחליף את זה, כי ברגע שאתה קונה אביזר הליכה, אז לא יודעת מה, יש איזה איקס זמן שאתה יכול להחליף אותו. את יודעת, וזה שנה וחצי שסתם, ואז בסוף הוא כבר יצא לו חשק, והוא לא הולך עם אביזר הליכה, ויצא לו חשק מהפיזיותרפיה. עכשיו, אביזר הליכה זה משהו שהוא סופר משמעותי, לתפקוד היומיומי, לתחלואה נלווית, כי אתה הולך לא נכון, אז גם יש כאבי גב, וגם יש נפילות, ויש דברים אחרים. באמת, זה דבר שנראה אלמנטרי, אבל אין מענה לו. סתם לדוגמה, נתתי של אביזר הליכה. אז באמת המטרות הן מאוד מאוד קונקרטיות, אם יש נגיד ספסטיות או נוקשות, אז בעזרה של ושל הפיזיותרפיה ועזרה של רופא שיקום כמו ירון, אנחנו יכולים להתאים את כמה אנחנו יכולים להעלות נגיד את המינון של בקלוסל, שהיא תרופה שעוזרת להוריד את הספסטיות, אבל עדיין לשמר יכולות הליכה, כי לפעמים זה מתנגד. ברגע שאנחנו עובדים ביחד, יש את היכולת לעשות דברים פרקטיים שיכולים לעזור למטופל, ולא רק לדבר בסיסמאות של שיקום.
אז אחד הדברים באמת שככה רציתי לשאול על פיזיותרפיה ואפליקציות, על החיבור ביניהם, קצת על הטכנולוגיות אולי ככה שנכנסו לנו, מתי ה-AI ישפיע יותר קצת על עולם השיקום, מה אתם מתכננים?
אז אני רגע יתחיל ואחר כך ירון ימשיך אותי, שיש לנו כרגע, אנחנו שימוש באפליקציה שנקראת וייסקר, זה אפליקציה שמאפשרת פיזיותרפיה מרחוק, זה גם אופציה שאנחנו נותנים בנוסף לסל השירותים שיכולים להיות, זה מתאים למטופלים מסוימים שרוצים לבצע תרגילים בבית, כרגע זה בליווי גם של הפיזיותרפיסטים שלנו, אנחנו יודעים לימודי ניסיון שאפליקציה לבדה בכל תחום, לא רק בפיזיותרפיה, יש התלהבות בהתחלה, ואז אחר כך מפסיקים להשתמש, אז כדי לנסות למנוע מהמטופלים, וכן to engage them, כאילו לראות שהם יהיו יותר מעורבים, אז יש את הפיזיותרפיסט שלנו, שגם יוצר קשר עם המטופלים, ומשנה את התרגילים בהתאם להתקדמות של המטופל, זאת אומרת, זה לא רק לתת אפליקציה ושגר ושכח, אלא באמת תוך כדי אנחנו עובדים והדברים, ולפעמים אנחנו משלבים את זה יחד במרפאה של השיקום, מטופלים שעושים איזה שיקום קצר, ואחר כך משתחררים עם האפליקציה הזאת, או כבר תוך כדי השיקום לומדים לעבוד עם האפליקציה, זה כמו כל דבר, אני אומרת על האפליקציות ועל AI, זה כלי עזר, שאם משתמשים בו נכון ויודעים איך לשלב אותו בחיי העבודה שלנו, זה יכול מאוד להקל עלינו והמטופלים, כמו נגיד בתקופה כמו עכשיו במלחמה, אז מטופלים כמובן שיש להם אפליקציה או אפשרות לתרגל בבית, זה מבורך, אז אנחנו שמחים שיש לנו את הכלי הזה. ירון?
אתה רוצה להוסיף לנו?
אני מסכים, אני אגיד לך שבגדול רופאי שיקום מאוד אוהבים טכנולוגיה. אנחנו נורא נורא אוהבים להשתמש בטכנולוגיה, ברור שאין דבר אחד יחיד, וזה כמו שאני מסכים לגמרי מדי, זה כלי עזר, ואנחנו מאוד אוהבים את האספקט הזה בעבודה שלנו, ואנחנו גם עושים את זה, גם במרכז שלנו, בין אם זה באמת הווייסקר, בין אם זה שימוש במציאות מדומה לחלק של התרגולים הקוגניטיביים, לאחרונה התחלנו לעבוד עם זה גם בקליניות התקשורת, לבליעה בשימוש במציאות מדומה, ויש לזה התלהבות, בעצם כחלק מהחברות שלי בארגון השיקום את הרשת, הרימס, אני מנסה לשמור על עדכון כל הזמן לטכנולוגיות שנכנסות, ולראות איך אנחנו משתפים פעולה, ולהכניס אותן גם למרכז שלנו, כולל שימוש ב-AI, אז באמת הדוגמה הכי רצנטית שאני יכול לחשוב עליה זה איזושהי אפליקציה שיצרנו עבורכם, ובאמת בסוף המפגש נשתף אתכם בקישור אליה, חינמית כמובן, שהמטרה שלה לתת כמה כלים וכמה הכוונות, גם ובעיקר אולי בתקופה הזאת, תקופה שבה אנחנו ממעטים לצאת מהבית, תקופה של המלחמה שעלולה להוביל גם עלייה בסטרס וירידה בפעילות, אז אפשר למצוא שם גם קצת הכוונה לתרגילי מתיחות וקצת לתרגילי נשימה להפגת מתחים, קצת טיפים לשמירה על אורח חיים בריא, ואנחנו מקווים שנוכל להשתמש בה ולהתקן אותה בהמשך בעוד דברים ולהבות אותה, אבל כמובן נשמח להעביר את הקישור בסוף לשימוש של כולכם, וגם אנחנו משתמשים באמת ב-AI, שוב זה משהו שעכשיו אנחנו בפיק, אבל בתקופה שבה זה מתחיל להיכנס בכל מיני אספקטים, ספציפית בשיקום במשהו שהוא חוצה מרכזים עדיין לא קיים, אני מאוד אוהב להשתמש ולהיעזר ולראות מה אפשר כן לעשות, ובאמת אחד הדברים המדהימים שאפשר לעשות ושיצאנו לעשות, זה מטופל שלנו שכמובן עבר אצלנו שיקום יחסית ממושך, עם הפרעות בניידות, גם עניינים של קשב, ודי לקראת סיום השיקום, שכבר היה שיפור, באחת השיחות הוא בעצם דיבר על זה שחלה התרחקות או איזשהו חשש של הילדות שלו ממנו בגלל הנפילות, בגלל שהם ראו אותו נופל, וזה ככה היה איזה סיפור מאוד נגע לי ללב גם בתור אבא לבנות בגילאים דומים, והשתמשתי באמת בבינה המלאכותית ויצרתי לו ספר שיוכל לקרוא לבנות שלו, כדי לספר להם ולנסות להנגיש להם בצורה מותאמת גיל על נפילות בטרשת, על להתיידד עם המקל שלו כי הם נורא חששו ממנו, על מה כן אפשר לעשות שהוא נופל, על איך בעצם לתווך את זה לילדות, והפידבק שלו היה מדהים, היה באמת סופר מרגש. אז יש הרבה עוד דברים שאפשר לעשות איתם ככלי עזר.
קודם כל זה סיפור מדהים, כאילו זה בעצם כמו סיפורת מעולם השיקום, כן? סיפורים שאפשר להמציא גם כספרים, כי יש לנו גם אמא בקהילה שבאמת רצתה לילדים הקטנים להנגיש למה היא לא יכולה לרוץ איתם למגלצ'ות ותמיד להתנדנד איתם כי יש לה תפיטיג ולפעמים היא לא יכולה, אז היא באמת הלכה וכתבה ספר ילדים, אז זה כל כך הכל פתוח ואפשרי. אני רוצה לשאול אותך, ואולי דוקטור ירקוני תרצה להוסיף, אנחנו לא רק בתקופת מלחמה, אנחנו אחרי שנות קורונה עם בידוד חברתי ואנשים חולי טרשת במיוחד שפחדו והפחידו אותם לצאת מהבית. אנחנו אחרי שנתיים וחצי של חרבות ברזל ויש אזורים מכל הארץ, שעוד פעם היינו עם כל מיני חששות ופחדים למיניהם, ואנחנו עם שתי מיני מלחמות, כן, מול איראן, עם כלבי שהיה בקיץ, ועכשיו בעצם מעבר לאפליקציה, אני ככה רוצה לנסות להיכנס לראש של המטופל והמטופלת, זה בעצם תקופות ארוכות שבן אדם או אישה אומרים לעצמם, אני אצא, אני לא אצא, אני אבוא, אני לא אבוא, אני אקבע, אני לא אקבע, קובעים ומבטלים ודוחים, ואולי השיקום יושב קצת על דחיינות, עוד פעם, מפחדים, מסיבות טובות. מה נכון דווקא בעיתות משבר, שמה לעשות, אנחנו מדינה רוויה בהם, ודווקא בעיתות מלחמה, והאם זה רק האפליקציה, כי אולי יש אנשים שהם פחות טכנולוגיים, ואולי גם אפשר ללמד אותם הדרכה לאיך להשתמש באפליקציה, והאם דברים שאני יכולה לעשות בבית, בכללי, ולהמשיך ולא לדחות ולא לפחד, ולהבין שדווקא הפחד בבית זה מה שעלול בטעות לגרום לאיזושהי הידרדרות כזו או אחרת, לעומת להמשיך את פעולות השיקום, בקהילה, בחוגים שבחרתי, כן, כל מיני דברים, לא רק במרכזי שיקום עצמם, למרות שאין המון, כאילו, אצלכם זה ייחודי לגמרי, זה יותר אלמנטים בתוך הקהילה בעצם. מה אנחנו יכולים להגיד למי שצופה בנו, ובעצם יש לנו אלפי אלפי חברים, ויש לנו את הקרובי משפחה שלהם, את הקרגיבר שגם צופים בנו, על מה הם יכולים גם להתעקש איתם, בסדר? כי הם עוזרים בהתמודדות ובטיפול היומיומי, וגם על מה הם יכולים אפילו, אני שואלת עוד שאלה, כי אני אוהבת לשאול מלא שאלות מסובכות שואלות לי, על מה הם יכולים לעזור, לא בלדחוף אותי עכשיו לריפוי בעיסוק, על מה הם יכולים לעזור אפילו בתקופות כאלה שנעשה ביחד, אם אני חושבת של כן לרדת ולהקיף את השכונה, בהליכה משותפת של אמא ובת, או בעל ואישה, כן, סתם תתי דוגמה כזאת, על מה צריך להמשיך, על מה לא לוותר, דווקא בתקופות האלה שהן קשות, עם המון חוסר ודאות.
אז א', אנחנו באמת מדינה עם, לצערנו, עם לא מעט אירועים קשים אמיתי. זאת אומרת, זה לא תירוץ, זה באמת מפחיד לכל אדם, בטח אם קשה לך להתנייד במהירות, להגיע למרחב מוגן. לצערנו זה המציאות, ואז קצת קבלה וחמלה עצמית, זה המצב והוא בעייתי. אבל גם הרמת וענית קצת חלקית בסוף בעצמך. אני חושב שא' חשוב לזכור, וזה אולי נשמע קלישאתי, אבל אני באמת חושב ככה, שכל דבר קטן זה כבר מעולה שעשיתם. לא להיות ביקורתיים, וקצת להיות יותר בחמלה כלפי עצמכם, וכלפי מה כן הספקתי לעשות, לנסות להסתכל על הצד המלא, על מה כן עשיתי ופחות על מה לא. Having said that, צריך לנסות ליצור הרגלים, ודווקא בגלל זה זה מחבר, זה מה שנקרא, מרים להנחתה לכל השיחה ההתחלתית. אנחנו מדברים בשיקום לא על קרה לי, שברתי את הרגל, סתם לצורך הדוגמה, או היה אירוע מוחי, אנחנו נבוא ואז נמשיך בחיים בדיוק כמו קודם. לא, אנחנו מדברים על ליצור אורח חיים, כי אנחנו רוצים לתת את האיכות חיים לשנים האלה. ואם אנחנו עושים את זה בצורה טובה, וזה כלל לא פשוט, כן? שלא יישמע שזה משהו קל, אבל לעשות את התהליך בליווי מקצועי מיומן לעשות את השינוי באורח חיים האלה וליצור הרגלים, ברגע שזה הרגל, גם בזמן משבר, יהיה לנו הרבה יותר קל, והסיכוי שנצליח להתמיד, לפחות בחלק מהדברים, גם בעיתות משבר, עולה משמעותית. במגבלות האפשרויות, במגבלות המצב, אפשר לצאת החוצה, אי אפשר לצאת החוצה, אם זה קורונה, שנקווה שלא יחזור אירועים כאלה, או האירועים הביטחוניים, בהחלט יש הרבה מה לעשות גם בבית. את נתת דוגמה מציינת, כמובן כל אחד לפי המגבלות, ובטיחות מעל הכל, ובמה שאפשר, אבל לצאת לסיבוב, גם אם זה מסביב לבניין, לא אידיאלי, אבל יותר טוב מאשר לא לעשות כלום, לעלות ולראה את המדרגות, גם אותו כנל, לתרגל אפליקציות, אם אתה כבר יודע להשתמש בווייסקר, אז זה הזדמנות נהדרת להמשיך לעשות, ואם לא, אז לעשות, כמו שתראו באפליקציה שנשתף, דברים קטנים שמשנים את המהלך. אנחנו לא מצפים, אם יצרת את הרגל הזה הרבה יותר קל, אבל ליצור את הרגל הזה זה לא קסם, זה להפך, זה מאוד קשה ולוקח זמן וצריך סבלנות. אז צעד קטן כל פעם ולנסות להתמיד, ועל כל ניצחון לחזק את עצמנו חיוביים, כל אחד לפי מה שהוא חושב שזה מתאים. שאגב זה גם חלק מהדברים שאנחנו מסתכלים בראייה שלנו, בשיקום, איך אנחנו יוצרים את הרגל הזה, זה פן מאוד משמעותי, כי בסוף, איך שלא תסתכלו על זה, הזמן שמעבירים במחלקת השיקום, בין אם זה אשפוז יום ובין אם זה אשפוז מלא, לא משנה, הסטינג עצמו, הוא זמן יחסית מצומצם לכל החיים. אנחנו רוצים ליצור פה אבל מצד שני זה הזדמנות שעצרנו את הכל או את הרוב, ואנחנו מקדישים זמן לעצמנו כדי להרגיש טוב יותר, כדי להשתפר, וזה זמן מצוין להתחיל הרגלים משמרים חדשים, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות, וגם מותר וכנראה ניפול בדרך, החוכמה היא אחרי הנפילה לחזור.
תודה. דוקטור ירקוני, תוסיפי לנו.
אז קודם כל, בהיבט הרפואי, אצלנו במרפאה אנחנו משתדלים ממש ליזום שיחות למטופלים, וכאלה שלא יכולים להגיע בגלל המלחמה או מבטלים תורים, אז להתקשר, לשאול שהכל בסדר, לעבור על הדמיות, על בדיקות דם, לוודא שהם ממשיכים לקחת את הטיפול. אז אנחנו מאוד פרואקטיביים בעניין הזה, ומנסים לא להיעלם למטופלים שלנו, גם מבחינת הזמינות, וגם באמת באופן אקטיבי, ליזום ביקורים טלפונים למי שאפשר. זה לא תמיד מחליף מפגש, אבל בתקופה הזאת היא באמת לנסוע בדרכים ולהגיע לבלינסון, זה לא פשוט, בטח למטופלים שמוגבלים, אז זה גם טוב. עכשיו בהיבט של מה שדיברנו, אז כמובן שמה שאפשר לעשות זה מבורך, וזה טוב, וזה חשוב, ונורא קל להידרדר לאיזה מעגל אכזרי כזה של דיכאון וחרדה ולהישאר בבית, ואז הידרדרות תפקודית, ואז שוב הולך וזה, ואכילה לא טובה ושינה לא טובה וכל הדברים האלה. אז גם לכל האנשים בישראל זה ככה, גם אנשים בריאים ובטח לאנשים חולים במחלות כרוניות, אבל צריך באמת to be minded לזה. זאת אומרת, ברגע שאנחנו, אפילו את זה, עצם זה שאנחנו מדברים על זה, ואומרים, אוקיי, בוא נחשוב מה היום אני יכול לעשות, אפילו עם דבר קטן שאפשר לעשות, איזשהו תרגיל, איזשהו נשימות, דברים שיכולים להוריד את הסטרס אפילו, גם זה משהו שהוא סופר משמעותי. אנחנו יודעים שבתקופת סטרס, המערכת הסימפתטית עובדת נורא קשה, זה לא טוב לנו, אז כל דבר שמפעיל את המערכת הפרסימפתטית, אם זה נשימות, אם זה דמיון מודרך, שוב, כל אחד ומשהו מתחבר אליו, אבל כל דבר קטן יכול להיות יותר טוב מכלום, וזה עוזר לפעמים לצאת מהמעגל הזה.
תודה. דוקטור וץ, אני חוזרת אליך, אני רוצה לשאול שאלה שיקומית, מה עושים בעולם השיקום כשאני או כל אחד מאיתנו מתמודד עם הנושא של פטיג, של עייפות, מה אנחנו עושים? כי גם אם עכשיו נפלתי, או גם אם עכשיו יש איזשהו איבר שפחות, לא יודעת, שצריך יותר להתמקד בו, בסוף, 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 אצל הרבה, יש תופעת לוואי, יש תסמין, לא תופעת לוואי, תסמין, לפעמים שמשתלט של עייפות, האם זה גורם לאנשים פחות לשתף פעולה, קצת לקחת שני צעדים אחורה, להיכנע לעייפות הזאת, או דווקא במקרה הזה, שדווקא במרכז המשולב שלכם, אולי בעצם נדרש אפילו לטפל בעייפות, אולי בעזרת כדור או תרופה או איזשהו משהו, בשביל להמשיך את השיקום, כי יש אלמנטים בשיקום שהם נורא נורא פיזיים בעצם. אני לא מדברת רק על שיקום קוגניטיבי, או משחקים מול מחשב, או ריפוי בעיסוק, או כל מיני כלים שנותנים. גם בתחום השיקום, יש אלמנטים פיזיים שגם אולי אפילו קצת פחות נעימים לגוף, או הגוף נמתח, או אפילו אולי קצת כאב, כן, יש כאבים טובים, אבל כשאנחנו רוצים ככה להשיג איזו תוצאה טובה, ואופה, הפתיג הזה נכנסת ומשתלטת.
אז א', אין ספק שזה אחד מהתסמינים שיותר מקשים על איכות החיים, גם בפני עצמם, וגם אם נגיד את האמת, כי הם שקופים. וזה מאוד קשה לתווך את זה, בטח החוצה, אבל גם ברמה המשפחתית, הגרעין הקרוב. כי כולנו נוטים לחשוב ואנחנו מבינים, כן, כן, גם אני הייתי עייף אחרי שעבדתי, אבל זה לא זה. וזה תשישות שהיא... היא יכולה להיות פיזית, כמו שהזכרת, ואז קשה לבוא ולעשות דברים, אבל היא גם יכולה להיות מנטלית, וחשוב להבין את זה. התשישות היא לא רק בפן הפיזי, ולכן זה אחד מהדברים שאנחנו עושים בו דגש בשיקום של טרשת נפוצה אצלנו. אנחנו עושים בו דגש כבר מהמפגש הראשון. זה מתחיל מהרעיון, מהאנמנזה שאנחנו לוקחים, וזה ממשיך עם עדי, המרכז שלנו של הריפוי בעיסוק, ש... בעצם קצת עושה מחקר עומק, או איך שהבנות שלי קוראות לזה, חופרת למטופלים, כדי להבין לפרטי פרטים את סדר היום, את הגורמים הסביבתיים, האישיים, המשפחתיים, את כל הדברים שיכולים להשפיע על זה. וזה השלב הראשוני, לעשות את המיפוי. מכאן אנחנו מתחילים לעשות העדפות, מה חשוב לי ומה לא. ולפי זה אני עושה תקציר על נושא מאוד מורכב, אבל כדי שנעמוד בזמנים, ומכאן אנחנו עושים את המעטפת הרב מקצועית הזאת שלנו, של עדי או הנאורולוגים במרפאה, הנאורואימונולוגים, אם זה דוקטור אלמן, פרופסור לוטן, ואנחנו הצוות הרב מקצועי השיקומי, ומתערבים אם צריך גם תרופתית, אבל לא רק, זה שילוב. שאנחנו נותנים גם פיזיקלי, זה נכון, בהתחלה יכול מאוד להיות שזה יהיה יותר קשה. לרוב, גם אם זה קשה יותר, הפעילות הגופנית דווקא באופן פרדוקסלי משפרת את התשישות, אבל כמובן היא צריכה להיות מותאמת, היא צריכה להיות מותאמת למטופל הספציפי בתנאים הנכונים, אנחנו לומדים אסטרטגיות, איך אני מנהל ומחלק את האנרגיה שלי כדי שיהיה לי אותם לדברים שמעניינים אותי, וזה לא בהכרח מה שמעניין אותך או אותה. אז אנחנו רוצים לעשות את זה בצורה שלאפשר את הכי טוב שאפשר את ההתנהלות, וכדי לאפשר את זה, הטיפול והגישה חייבת להיות של כל הצוות, כי התשישות היא באה לידי ביטוי בכל האספקטים ובדרגות שונות. כמובן שאנחנו גם נדבר על השינה ואיכות השינה, ונדבר על היגיינת שינה הנכונה שיכולה להחמיר את זה. אנחנו נרצה להתייחס לכל האספקטים האלה, תוך כדי התהליך השיקום, או אפילו גם אם זה לא צריך איזשהו השפוז, אבל זה חלק ממה שאנחנו מדברים על אדוקציה, על חינוך, על לימוד איך להשתמודד עם המחלה, זה בדיוק מתקשר למה שדיברנו גם קודם, כי בסוף יש לנו כמות אנרגיה מסוימת לכולנו, ובתרשת היא פחותה, ואנחנו רוצים להספיק לעשות את הדברים שהכי חשובים כל אחד ואחת להם.
מדהים. דוקטור, אני
רוצה לחדד ולהגיד...
תוסיפי, ויש לי שאלה גם חדשה כבר, אז תוסיפי.
לא, רק להגיד, רק הפן הזה, רק התשובה עכשיו של ירון, מדגישה כמה חשוב שמטופלי טרשת נפוצה יהיו תחת מקום שמבינים ומכירים את המחלה. כי באמת, כי בלי להכיר את התופעה ובלי להבין את המשמעות שלה, זה כמעט ואין משמעות לפיזיותרפיה או לשיקום.
אז זה מתחבר לשאלה הבאה. היא בעצם מההיכרות שלנו איתך, ועם כל הקולגות הנוירולוגים הבכירים, שעומדים באמת, ככה מנהלים מחלקות, עצבנית, מנהל של מחלקות מובילות, תפקידים מאוד מאוד בכירים. בעצם אתם, בתוך ההמלצות שלכם, הייתם רגילים עד היום לשלוח את המטופלים חזרה לקהילה. אם זה לפיזיותרפיסט וריפוי בעיסוק, ולפעמים פסיכולוג או פסיכולוגית יש לכם בתוך המרכז, בתוך הבית חולים, ו... אבל הרבה דברים בעצם במענים על ההמלצות שאתם נותנים להם, אתם בעצם לא זבוב על הקיר שם. זה בעצם קורה בקהילה, מחוץ לככה על האף שלכם, ואתם בעצם רק ניזונים כל פעם מהדיווחים שהמטופל או המטופלת מספרים לכם, או אחר כך אם אתם משתפים מידע עם הקולגות המקצועיים שמטפלים בהם. עכשיו בעצם מה הולך לקרות? יש לך מרכז מתחת לאף, עם כל האנשים הטובים ביותר, עם כל האספקטים של עולם השיקום, ובעצם אפשר יהיה לראות הלכה למעשה עבורך, כן, כזאת שבעצם מרכזת ומתכללת את הטיפול במטופלים, בכל האספקטים, זה התרופתי, ובעצם בכל הממבט על, כמו שאומרים, כי מישהו צריך לתת את התמונה הרחבה יותר גם, זה מה מבחינתך נחשב אפילו מדד להצלחה, או איך את מדמיינת שזה יחשב מדד להצלחה, בלראות את המטופלים אצלכם עוברים את כל המסע הזה, ואיך זה בעצם חוזר אליהם לחיים האישיים, להתמודדות, כי בעצם דוקטור וואט חזר שוב ושוב על המסר, שבסוף זה קורה, השיפור או התוצאה היא בעצם בחיים, באורך החיים שאני חיה, ואיך שאני חיה את החיים עצמם, לצד ההתמודדות עם המחלה. אז הכל עומד לקרות מתחת לאף, בעצם בהשגחה ככה מלמעלה, ואיך את רואה את זה, או מה את מדמיינת שבאמת כסיפור הצלחה, או מדידה להצלחה, של תהליך שיקום עבור מטופל, מטופלת של טרשת נפוצה, שהולכים לעבור את כל המרכז הזה, או להיות חלק מהמסע ומהמרכז המדהים הזה שבניתם ביחד.
אני חייבת להגיד שמבחינתי, רק השיתוף פעולה בפני עצמו, וזה שיש לנו את השיתוף פעולה, זה כבר מבחינתי סיפור הצלחה. כי הידע שרכשתי והמודעות לדברים שלא הייתי, לא ידעתי לפני, היא עלתה משמעותית, באמת, של חשיבות, ואיזה, מה אפשר להציע, ומה, איזה דברים זה, גם לי זה הסיסמה כזאת, את יודעת, הייתי שולחת לשיקום, הייתי שולחת לפיזיותרפיה, בסדר, אני ידעתי שזה חשוב, כולם יודעים שזה חשוב. אבל יש משהו שאת חלק מהתהליך הזה, ואת יושבת בישיבות המשותפות, ואת רואה איך הם חופרים להם במרכאות, באמת, לפעמים אני ודוקטור אלמן אומרים, טוב, כמה ישיבות שלהם ארוכות, אתם יושבים, מדברים, כל מטופל איזה שעה וחצי על כל נושא, ולנו, גם לנו במרפאה אין את הפריבילגיה הזאת, ובאמת הם מגיעים איתם לדברים שאנחנו לפעמים אפילו לא מודעים אליהם, והם חוזרים, כאילו אחרי המרפאה המשותפת הזאת, אני לומדת דברים על מטופלים שלי, שמטופלים שלי כבר 10 שנים, שפתאום בשאלון שלהם הם מגלים. זאת אומרת, העבודה המשותפת הזאת היא כבר בעיניי מדד להצלחה, גם עבורי כרופאה, וגם כמובן למטופלים שלנו, ומה שאנחנו יכולים להעניק להם. וסיפורי הצלחה כבר יש לנו למזלי, כמו שירון סיפר לכם, ויש לנו עוד כמה מטופלים ומטופלות שלנו שכבר התחילו את התהליך הזה, אם זה בשיקום זה, ואם זה בשיקום באשפוז או בשיקום יום, במרפאה המשותפת, וזה באמת סיפור ההצלחה הוא של כל אחד נורא נורא אינדיבידואלי. אם זה התאמת אביזר הליכה, כמו שאמרתי לך, זה טופל שכבר 2 שנים אני מנסה שייתי עם פוד דרופ, שעכשיו יכול ללכת ולא סובל מנפילות, וכתת, זה השפיע על כל היום-יום שלו, ואם זה מטופלים באמת שעכשיו יכולים יותר לעשות דברים בעבודות בית ולעזור, כי הם הרגישו שהם לא מסוגלים לתפקד, וזה יכול להיות כל דבר קטן, זאת אומרת, סיפור הצלחה לא חייב להיות מאוד, כאילו איזשהו כותרת מפוצץ, זה באמת כל מטופל, ולהגיע למקסימום שהוא יכול, באיכות חיים וביכולת התפקודית שלו. וזה המפתח, וברגע שגם עושים את התיאום ציפיות הזה, של להבין מה הציפיות של המטופל ומה היכולות, אז ההצלחות הן רבות, באמת.
תודה. דוקטור וואץ, אני מוסיפה לך את השאלה הזאת על מה נחשבת הצלחה או מדד להצלחה, ברוב, אתה יודע, בתחום השיקום לחולי טרשת נפוצה, ואני עוד מוסיפה עוד שאלה, כל כמה זמן משנים, מעדכנים תוכנית שיקום, האם יש כאילו, האם באמת זה, יש איזה טעויות נפוצות שהמטופלים או המטופלות עושים, ואז צריך רגע שנייה לתקן, או דברים מהסגנון הזה, ועד כמה גם עוטפים אותם, בשביל שהם באמת יעשו את זה by the book, עם ההכוונה הנכונה, כאילו, כמה צריך באמת לעטוף אותם, בדיוק כמו שדוקטור רקוני אמרה, הנה אנחנו במלחמה, אבל אנחנו מתקשרים למטופלים רגע, הם לא יכולים להגיע, שנייה בודקים שהם בסדר, שנייה עובדים על הבדיקות, זאת אומרת, זה גם סוג של מעטפת, אפילו אם זה קצת בשאלת רחוק.
אז זה כמה סעיפים שאני מקווה לזכור לענות על כולם, מקסימום תזכירי לי, אבל קודם כל, אני לגמרי מסכים עם דוקטור ירקוני, ההצלחה שלנו, לא ההצלחה השיקומית, מבחינתי, זה באמת חלום שמתגשם, שאנחנו עובדים עליו כבר שנים רבות, וזה באמת מאוד מאוד משמח ומספק, העובדה שאנחנו יכולים לעבוד בשיתוף פעולה, כי בסוף זה המפתח, היכולת לתת את ה... די במתחבר לשם של האגודה שלכם, להיות בית, להיות מקום שבו אפשר לבוא ומכירים אותך מכל או מרוב הכיוונים, וזה יכול להתאפשר רק בצורה הזאת. בעבודה שלנו צמודה בתקשורת פתוחה וזמינה והיכרות של כל הצוות, וזה באמת, אני ממש שמח שזה קורה ושאנחנו מצליחים להוציא את זה לפועל ולעבוד ביחד. לגבי הצלחה של שיקום, אז אני מסכים לגמרי מה שדוקטור ירקוני אמרה. הצלחה של שיקום נמדדת בכל אחד לפי אם הצלחנו להגיע למטרות שהצבנו, בהנחה שגם היינו מספיק מדויקים בהתחלה להציב מטרות ריאליות וברות השגה כמובן, אבל בעצם בהצלחה היא יכולה להימדד אז בצד אחד באמת בשיפור התפקודי. קודם, זה יכול להיות מדברים קצת יותר יבשים או שיקומיים נקרא לזה, להגיע מנקודה א' לנקודה ב' ו-X זמן, אבל זה יכול להיות הרבה יותר מזה, וזה הדברים שגם יותר מספקים ומסמכים. להצליח להגיע הביתה מהעבודה ושיהיה לי כוחות לקרוא ספר לילדים, או להכין את ארוחת ערב בעצמי, או לנגן או לעשות תחביב, וכל אחד בהתאם למטרה. זה אספקט אחד של איך אנחנו מודדים הצלחה בשיקום, שהוא החשוב. אבל אספקט אחר שלפעמים יכול לראות מהצד קצת מבאס נקרא לזה, בצד המטופלים, זה אותם טסטים, זה אותם שאלונים שאנחנו מבקשים ורוצים ושמחים להעביר אותם בשלבים השונים. כי הם מאפשרים לנו לתת גם הערכה קצת יותר אובייקטיבית ונומרית בדברים מתוקפים ומקובלים בכל המקומות בעולם, או ברוב, ולתת מדד גם בצורה הזאת. הרבה פעמים, כמו שדוקטור ירקוני אמרה, אנחנו מצפים לאיזשהו גרנד פינל, לאיזשהו זיקוקים ואיזשהו סיום הוליוודי. אבל אני חושב שמאוד חשוב לשים לב וליהנות ולטפוח על השכם ולשמוח על ההישגים שקורים תוך כדי תנועה. ותוך כדי תנועה הרבה פעמים מאוד קשה לשים לב, וזה קורה כמעט על בסיס יומי של מטופלים ומטופלות אומרות, לא, אבל לא השתפרתי, ואז אתה מסתכל, ועבר חודש, ואנחנו חוזרים על המבחנים של הכמותיים בתחומי הניידות, בתחומי הפעוני, זה לא משנה, ואתה רואה שבשאיפה כמובן שכן היה שינוי, אולי הוא לא ל-100, הוא לא מ-0 ל-100, אבל הוא היה, וחשוב לשים דב לדרך, כי הדרך, אמרנו כבר, זה מראטון, היא קשה, אם נשים את המטרה בלבד, ולא את הדרך, אז זה יהיה מאוד מאוד קשה, ולהחזיק מעמד יהיה עוד יותר מאתגר. אז אנחנו מודדים את זה גם בצורה הזאת, וגם בצורה הזאת. חשיבות היא כמובן להשגה של המטרות של כל אחד ואחת. והיה חלק שלישי ששאלת, זה התדירות, נכון?
לא תדירות, אם משנים בתנועה, מתי כאילו עושים אדפטציה אחרת, משנים, והאם גם המטרות של אנשים, כבר הרמתם לי להנחתה, האם המטרות של אנשים גם משתנות בתנועה?
אז התשובה היא הכי קצרה, כן. אנחנו משנים את המטרות ומתאימים אותם תוך כדי תנועה בהתאם לצורך ובהתאם לשיפור, ויש הרבה מקרים שמפתיעים אותנו לעומת לצורך העניין המטרות הראשוניות, ואין שמחים מאיתנו להתקן מטרות ולהציב רף גבוה יותר, ויש הרבה מקרים שאנחנו גם צריכים לשנות תוך כדי תנועה כי יותר קשה, או המטרה הייתה X אבל לא הצלחנו להגיע לה בצורה הזאת אז נשנה אותה. חד משמעית זה תהליך דינמי גם מבחינת התאמת המטרות, ולכן יש שיח כל הזמן של כולנו, הצוות והמטופל והגורמי התמיכה העיקריים, כדי לראות איך אנחנו מצליחים לתהליך. אבל כן חשוב להגיד שלא תמיד המטרה הסופית לצורך העניין נקרא לזה מושגת דווקא באשפוז המלא. הרבה פעמים יש שלב המשכי, זאת אומרת אנחנו נותנים איזשהו אינטנסיביות, איזשהו בוסט בתקופה של אשפוז מלא או אשפוז יום, ואז מורידים תדירות ועוצמה, אבל יש המשך עבודה שכן עדיין אנחנו רוצים להגיע למטרות, אבל אנחנו גם רוצים להתייחס לחיים. אנחנו רוצים לאפשר חיים, לעצור את החיים שלך עכשיו לשלושה, ארבעה, חמישה שבועות של אשפוז מלא, זה קשה ממש, בכל גיל ובטח שאתה צעיר. אז אנחנו, אם כבר השקענו את הדבר הזה, אנחנו רוצים לעשות את הכי אינטנסיביות, אבל להמשיך את זה אחר כך באיזושהי צורה.
כמו שאמרת, אמרת שזה מרתון. מההתחלה הזכרת שזה מרתון. שאלה מהקהילה שלנו, למרות שכבר שאלתי חלק מבלי שידעתם, אבל זו שאלה נורא ספציפית. מה עמדתכם המקצועית על שלד חיצוני קל, כמו היפרשל, בשיקום טרשת נפוצה? האם הוא תורם ללמידה מוטורית שנשמרת גם ללא המכשיר, או שהוא רק עזר מכני רגעי?
אז גם פה את סוג של מרימה להנחתה. אמרתי כבר שאנחנו אוהבים טכנולוגיה, ובכנס האקטרים זה האחרון שהיה בברצלונה, באמת יצרתי קשר עם אחת החברות שמייצרת את סוג השלד החיצוני הזה. אנחנו יודעים ומודעים שאחד הקשיים העיקריים בניידות בדרש נפוצה, מגיעים מחולשה, מה שנקרא בחלק המקורב, הפרוקסימלי בשרירים. ולצערי, אין המון מכשירים פשוטים, נקרא לזה, טיפשים, סדים, או יותר נכון אין, שנותנים מענה לחלק הזה. כיום לפחות בישראל עם הקאץ רשמי אין, אבל זה בהחלט משהו שאנחנו בדיונים, ואני מקווה שנצליח לצאת באיזשהו דרך למחקר לפחות ראשוני, שיאפשר לנו להתנסות. אני גם חושב שאפשר, הרעיון הוא לא רק לתת עם זה לשימוש בחוץ, אלא ממש להשתמש בזה גם כטיפול בשיקום במכשיר. אבל זה, כרגע לצערי אנחנו עוד לא שם, וזה בהחלט כיוון שאנחנו מאוד מאוד מקווים שיהיה. אני לא חושב שהמטרה בשימוש הזה הוא ללימוד לכל המקרים, אבל בחלק מהמקרים בהחלט כן. אלא לנסות לעודד את אותה פלסטיות מוחית, את אותה תנועתיות, לעזור למי שמתקשה תוך כדי השיקום, ולראות כמובן את ההשפעה, אבל זה שוב, זה משהו שאנחנו צריכים יותר, אני מקווה, נמצא לדרך באיזשהו מחקר עתידי עם אחד מהחברות האלה.
אז קודם כל אנחנו מזמינים לקהילה בעתיד הרצאה על זה, על המחקר, על המכשיר, כן, הרצאה, שיחה עתידית, כי אנחנו אוהבים להנגיש להם את הדברים הכי חדשים.
אני מקווה שנוכל לעשות זאת בהקדם.
אז אנחנו אוהבים בשורות חדשות, אז תזכרו אותנו, ולא מעט שאלות היו ספציפית בסוף ככה על האפליקציה, גם אם אנחנו יכולים של הפיזיותרפיה בבית, אם אנחנו יכולים להזכיר אותה שוב, וגם האם היא מתאימה או בעצם מותאמת גם לאנשים שיש להם אמצעי עזר, אבל כן אוהבים לעשות תרגילים, האם היא כאילו יש לה שם התאמות ברמות שונות?
אז כן, קודם כל האפליקציה, זה נקראת אפליקציה וייסקר, זה אפליקציה שבעצם יש שם עולם שלם של תרגילים ושל אפשרויות תרגול, והפיזיותרפיסטים אצלנו בבלינסון בעצם עושים פגישה ראשונית עם המטופל, מעריכים מה היכולות, מה המגבלות, ובעצם בונים מקבץ ראשוני של תרגילים שמתאימים למטופל הספציפי הזה. המטופל הזה מתרגל את זה בבית, האפליקציה גם נותנת פידבק, האם התרגול הוא טוב, האם התרגול הוא לא מספק, וגם הפיזיותרפיסט מקבל דוח כמה הוא תרגל למטופל, אם תרגל טוב, ומה היה שיעור ההיענות, ואז יש מפגש נוסף. הפיזיותרפיסט בודק את התרגילים שבוצעו, האם הם בוצעו טוב, האם אפשר לשנות אותם, מדבר עם המטופל או המטופלת, ועושה את ההתאמה האישית של המשך התרגילים. זאת אומרת, זה לא שגר ושכח פה, שנותנים איזושהי אפליקציה עם כמה תרגילים. התרגילים גם הם אמורים להיות מותאמים אישית ליכולת של המטופל ולהיענות שלו, ואם אין היענות, אז לנסות להבין למה לא הייתה היענות, ואם זה נובע בגלל שהתרגילים לא היו מספיק מותאמים או לא היו, או היו קשים מדי. יש לנו גם אפשרות לבנות תרגילים חדשים, ואנחנו עובדים ביחד עם האלה שיצרו את האפליקציה, ויש כל מיני תרגילים שאנחנו מבקשים מהם ליצור, על מנת שיתאימו יותר לכל ההתרשת נפוצה. זאת אומרת, באמת ההתאמה היא מאוד, מאוד נבנית על בסיס היכולות והמגבלות שיש לכל מטופל באופן אישי.
אז קודם כל אנחנו בסיום שלנו, אני רוצה קודם כל להגיד לכם, גם דוקטור רקוני וגם דוקטור וטן, אני רוצה להגיד לכם המון המון תודה, מכל חברי קהילת הבית לחולי טרשת נפוצה, ותודה מאירית לוזון, מנכ"לית עמותת הבית לחולי טרשת נפוצה. קודם כל, מזל טוב גם על המרכז החדש של מרכז שיקום, ובאמת, תצליחו, מקווים שכל החברים אצלנו בקהילה יגיעו אליכם, כמה שאפשר ברמת הקיבולת, לפחות בהתחלה, ולאט לאט יגיעו יותר ויותר, אבל תענוג היה שהנגשתם לנו את נושא השיקום, לא מספיק שמנו עליו עד עכשיו את הזמן ואת הדעה, וביחד איתכם הצלחנו קצת להנגיש אותו יותר, ותמשיכו במלאכת הקודש, אתם יכולים להגיד משהו לסיום, אבל המון המון תודה מכולנו.
יופי, תודה רבה, ובאמת תודה שוב על ההזדמנות להיות חלק מהקהילה שלכם, ולשים דגש על הנושא הזה שהוא כל כך משמעותי.
גם אני אשמח להגיד לכם תודה לך, וכמובן לדוקטור ירקוני על השיתוף פעולה, ולכל מי שפינה את הזמן להצטרף, להקשיב, אני כמובן משוחד, אבל אני מאמין גדול בשיקום, ואני חושב שאנחנו נשמח כמובן לתת מענה לכל מי וכמה שאנחנו יכולים, אבל יש משהו שחשוב לקחת מפה אולי, זה שכל דבר קטן נחשב וכדאי להתחיל לעשות, ואם עוד לא הלכתם למרכז שיש בו גם מעטפת הוליסטית כזו, ולא הלכתם לראות רופא שיקומי שמתמחה בטרשת נפוצה, אז כדאי מאוד לעשות את זה ולא לחכות שיהיה מאוחר מדי, ותודה רבה על ההזדמנות.
תודה לכם ובהצלחה.
תודה רבה.
ביי, תודה רבה.
ביי, לילה שקט לכולם.
לילה שקט.
ביי ביי.
תודה רבה לכל המאזינים שלנו. מוזמנים להצטרף אלינו לקהילת הבית לחולי טרשת נפוצה, קהילה חזקה ומשפיעה, שם תוכלו להגיב, לשאול שאלות, לפדבק ולהמליץ על נושאים שמעניינים אתכם במיוחד. פרק זה מוגש בחסות בלעדית של חברת ראש פרמצבטיקה ישראל בע"מ, כשירות לציבור, ללא מעורבות בתכנים. התכנים הנאמרים בפודקאסט אינם מהווים תחליף לייעוץ רפואי ואו מקצועי, וכל מטרתם לספק מידע ובשום מקרה אינם בגדר המלצה או עצה רפואית ואו חוות דעת רפואית מקצועית. התכנים נועדו להרחבת הידע האישי של המאזינים שלנו, ואין לראות בהם תחליף להתייעצות עם רופא מומחה. שיהיה לכם יום נפלא, שבוע טוב, ונתראה בפרק הבא.